פרק שישי, במהדורת הוניג לונדון המצולמת, זה בעמוד כף. כאן המהר"ל פותח בסוגיה ארוכה, סוגיית טעמי המצוות. וכאן יש לו התנגשות חזיתית עם הרמב״ם ועם הזרם הרציונליסטי, וגם כאן הוא מתחיל לענות על שאלה שנתבקשה מפרק א', שאומנם הוא לא כתב אותה, אבל אני שאלתי אותה, רק אני אמרתי שהמהר"ל יתחיל לענות עליה החל מפרק שישי. הרי אמרנו, בפרק ראשון, אתם זוכרים, שלכל מצוי, לכל נברא, יש פעולה ייחודית המציינת את אופיו המיוחד. למשל, האש שורפת, המים מקררים, האריה טורף, האדם, מה הוא עושה? אז מצאנו שלוש פעולות שונות באדם. יש פעולה, מלבד הפעולות הבהמיות, שבזה האדם שווה לבעלי חיים. אנחנו אוכלים ופרים ורבים, ונושמים ורצים, כל אלה, אינם מייחדים אותנו בתור אדם. אבל יש שלושה דברים לפחות שמצאנו, מה? נכון, האכילה שלנו שונה מהאכילה הבהמית, גם האכילה של החמור שונה מהאכילה של הסוס. עכשיו, בכל זאת, אלה הן פונקציות ביולוגיות. מה שאין שלוש פעולות מסוג אחר לגמרי מצאנו, שמיוחדות לאדם בלבד. א', הטכנולוגיה, הטכנולוגיה במובן הרחב מאוד של המילה, שזה גם לעשות בגדים מובטים, ושזה גם... שזה גם לשלוח טיל לירח. כל אלה הם פיתוחים טכנולוגיים מיוחדים לאדם. הדבר השני הוא הפעילות הפילוסופית או האומנותית, שמעדנות את הנפש. הדבר השלישי, קיום מצוות. כן. אמרתי אומנות. אומנות זה הרבה דברים, זה לאו דווקא אומנות פלסטית. מה? המקרה השני, או עיסוק בפילוסופיה, או עיסוק באומנות. זה המקרה השני.
מה עיסוק באומנות הרב מתכוון?
זה מיוחד לאדם. לא מצאנו שבעלי חיים עוסקים באומנות. אתה לא יודע מה זה אומנות?
אומנות הרב מתכוון ציורים?
האם אתה יודע מה זה אומנות?
אני שואל אם אני לא... נגיד שאני, זה בסדר, אני לא יודע.
אתה לא יודע מה זה אומנות? זה למשל לשמוע מוזיקה, לייצר מוזיקה, זה יכול להיות.
לשמוע מוזיקה זה אומנות?
כן, ודאי.
לשמוע מוזיקה אתה פסיבי, גם מה קופה בלשמוע?
אוי דרי, באמת. טוב, הלאה.
והשלישי?
והדבר השלישי, קיום מצוות. עכשיו, בפרק א', המהר"ל אמר כך, הטכנולוגיה אומנם מיוחדת לאדם, אבל איננה מעלה באדם. מדוע? כי הטכנולוגיה באה לספק את הצרכים הנובעים מחסרונות שיש לאדם. למשל, בעלי חיים, יש להם פרווה, לא צריכים בגדים. זה שאני זקוק לבגדים, זה לא מעלה, עד רבה. זה בגלל שאני לא מותאם לתנאי מזג האוויר. וזה שאני צריך לפתוח חנות, כן? חנווני, זה לא מעלה. זה בגלל שהראותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי, כן. אז גם בגלל הבושה, אז גם הבושה היא חיסרון.
בסדר, הבושה זה כבר עניין מוסרי.
כן, אבל בגלל החטא. כלומר, לא מצד המעלה, אלא מצד החיסרון. אז אם כן...
רוצה להגיד שעבודה זה משהו דיעבדי?
סליחה, אני לא דן עכשיו במה שהמהר"ל אמר אז. כלומר, כשלמדנו את פרק א', עסקנו בשאלה הזאת, האם עבודה זה בדיעבד או לכתחילה, הרבה. אני מזכיר רק את דברי המהר"ל רק למטרה אחת, להסביר על מה הוא הולך לדבר בפרק שישי. כל מה שלא נוגע לבירור השאלה הזאת, למרות שהוא מוזכר, שהוא הזכור של המהר"ל במקום אחר, לא יזכה ליחס. עכשיו, אם כן, המהר"ל אם כן אמר לנו שענייני הטכנולוגיה, במובן הרחב של המילה, אומנם מיוחדים לאדם, אבל אינם מעלה באדם, אז אומר המהר"ל, לא נותר לך לומר, אלא ש... מה שמייחד את האדם מצד מעלתו כאדם, מצד שיש לו נשמה, זה קיום המצוות. קיום המצוות. עכשיו, פה נשאלת השאלה. המהר"ל עשה כאילו שיש רק הדבר הראשון והדבר השלישי. מה עם הפילוסופיה והאומנות? גם זה מיוחד לאדם. אולי זה מעלה באדם? אולי זאת מעלת האדם? הרי זה בעצם מה שטענו הפילוסופים, וגם טענו חלק מרבותינו הנמשכים אחרי הפילוסופיה. כגון הרמב״ם. שגם לפי הרמב״ם המצוות הן באות לאדם לקנות דעות נכונות. אז אם כך, מדוע המהר"ל לא התייחס לזה? תשובה, כי הוא מתייחס לזה בפרק שישי. בסדר? זה בעצם הרקע לפרק, כן.
יש את העניין של שם מצב לנוח,
שציבו
על המשפטים,
כלומר יש להם איזושהי יכולת משפטית, למרות שלא אמרו להם מה לעשות. מה השאלה?
אני אומר שהעניין של האומנות והפילוסופיה כן מראה
איזשהו מעלה. אז אתה מחזק את השאלה. אתה מחזק את השאלה שלי. אתה מחזק את השאלה שלי. נא לענות, שפונים אליך, נימוס אומר לאדם. מה? אתה אומר שזה לא יודע. אז מה התכוונת לשאול? התכוונת לשאול...
עכשיו נשאר הרב הצביע על כך שזה לא
מעלה. אני אמרתי כך. יש שלושה עיסוקים שמצאנו באדם שלא מצאנו בבעלי חיים. האחד, הטכנולוגיה. השני, הרוח. נגיד, וזה כולל אצלי פילוסופיה ואומנות. והדבר השלישי, המצוות. בפרק א', המהר"ל לא הזכיר את הדבר השני, הזכיר את הראשון ואת השלישי. אמר, לא ייתכן לומר שמעלת האדם מצד הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה באה להשלים חיסרון, לא נותר לך אלא לומר שהמצוות. מה עם הדבר האמצעי? אז לכאורה, אתה מחזק את שאלתי, נכון? אוקיי, בסדר. טוב, אז כשהרי מצאנו אצל הגויים שהמצוות בני נוח וכו'. טוב, אז אחרי כל הדברים האלה נוכל ללמוד את פרק שישי. יש מבני אדם, והם אנשי חקרי לב ההולכים בדרכי הפילוסופים. כן, הביטוי הוא ביטוי של גנאי, כן? מה? יש אצל המהר"ל כאן איזה ביטוי של זלזול מסוים, כן, בפילוסופיה. אני חוזר, יש מבני אדם והם אנשי חקרי לב ההולכים בדרכי הפילוסופים, חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. תמוה בעיניהם מאוד בעניין המצוות המעשיות שיזכה האדם להצלחה נצחית בעולם הנבדל על ידי המצווה שהיא גשמית. כן? הרי העולם הבא זו מציאות רוחנית, זאת השכלה, דעת אלוהים. מה הקשר בין דעת אלוהים לרצועת עור שאני כורך מסביב לידי? לכאורה זו מצווה מעשית, מה הקשר שלה? אכלתי מצה. אז הקיבה שלי נהנתה. איך אתה יכול להגיד שעל ידי אכילת מצה, או לא נהנתה, איך אתה יכול להגיד שעל ידי אכילת מצה, שהיא פעולה גשמית, אני זוכה לאור הגנוז, לדעת אלוהים? איך? זאת שאלתם. כן, בבקשה.
אני רוצה לוודא שאני מבין נכון. בכוזרי, מה שהפילוסוף אומר, בעצם לכאורה, לפי אותה שיטה, שרוחניות אפשר להרוויח על ידי רוח. ומה שקשה להם פה, איך אתה יכול
בדיוק,
להרוויח רוח?
בדיוק. ההיגיון של הפילוסופים, גם שמובא בכוזרי, רוחניות אני מקבל על ידי רוחניות. רוח על ידי רוח. איך פה גשם מקנה רוח?
עכשיו, בהנחת תפילין, אנחנו מסתכלים על זה
כמעשה גשמי או רוחני? הנחת התפילין היא מעשה גשמי. אם תכוון את כל הכוונות של תפילין, בלי להניח תפילין, לא יצאת ידי חובה.
וזה דבר
מטופש. למה?
אם אני קשור חתיכת חבל מסביב לה, זה גם אותו דבר כמו שאני קושר תפילין.
זה בדיוק השאלה.
מלא המחשבה שעומדת מאחורי תפילין.
רגע. אם אדם מניח תפילין והתכוון לשם מצווה, אבל לא התכוון לשום דבר רוחני, הוא לא זוכר לא יציאת מצרים ולא ייחוד השם וכו'. יצא ידי חובה או לא? יצא.
יש לו עולם הבא על זה?
כן. לפי הרמב״ם אין לו... רגע, אתה שואל. האם יש לו עולם הבא על זה? לפי המהר"ל כן, לפי הרמב״ם לא. כלומר, הרמב״ם אומר, בהלכות יסודי התורה, פרק רביעי, הוא אומר שכל הדברים האלו, מעשה מרכבה וכל איזה דברים חשובים, אבל לפני שעוסקים במעשה מרכבה, צריך קודם כל לדעת את כל ההלכות. למה צריך לדעת את ההלכות? בגלל שזה מיישב את הלב, וגם בגלל שהמעשים האלה, המצוות, הם הטובה הגדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה. כדי לזכות לחיי העולם הבא. אז מה זאת אומרת? אני מקיים מצוות, לפי הרמב״ם, זה עושה אותי טוב וישר, מקנה לי דעות נכונות. כשאני מקיים את המצוות, אני מגיע למצב של שלווה פנימית. השלווה הפנימית הזאת מאפשרת לי לעסוק בחוכמה, ועל ידי שאני אעסוק בחוכמה, אני זוכה לחיי העולם הבא.
אז מצוות לא מביאות לעולם הבא.
לפי הרמב״ם יוצא שהמצוות מצד עצמם לא מביאות לחיי העולם הבא, אלא הם רק מכשיר כדי להגיע לפעולה שעל ידה אני קודר עולם הבא. בסדר? וזה בעצם מה שכתוב בגמרא במסכת כתובות, לכאורה. עמי הארצות אינם קמים לתחיית המתים, כי הרי כל העוסק בטל, כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. לא משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. בסדר? רק רגע, אני ברמב״ם, כן? ושם באמת הגמרא אז אומרת, אז איך נציל אותה, מטעמי הארצות וכו'. רואים שם היגיון של הסוגיה בכתובות בכיוון של הרמב״ם, שהעסק הרוחני הוא זה שמקנה רוחניות. לעומת זה, המהר"ל סובר לא כך. הוא אומר, עצם זה, עצם המעשה הזה של המצווה, מדבק אותך בעליונים. ומכוחו אתה זוכה לחיי העולם הבא, גם אם לא הבנת את משמעותו וכו'. השאלה היא, הכיצד? הכיצד? כן? זה המהר"ל יצטרך להסביר איך הוא קושר בין הדברים. כן.
שאלה של חוסר ידיעה.
אה?
כן. שאלה של חוסר ידיעה. כשהמהר"ל פעל, זה היה בתקופה שהחסידות כבר התחילה לעבור
ולפני כן? לא. בזמן שהמהר"ל פעל, החסידות עוד לא נולדה. אפילו הבעל שם טוב לא נולד.
זאת אומרת, זה לא מהצד הזה של לתת ככה, כל מוסיף לכל מי שלא יודע.
לא, 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 בכלל לא. כלומר, המהר"ל, אגב, הוא מאבות ההשראה של תורת החסידות. זה נכון. אבל אפשר לומר שהמהר"ל הוא המקור גם של תורת גדולי החסידות וגם של גדולי המתנגדים. מעניין מאוד. אפשר למצוא גם בתוך דבריו מקורות לזה ולזה. כן, בבקשה.
הוא טוען למעשה שמצוות לא צריכות כוונה?
נכון, לדוגמה. קשור בהחלט לסוגיה הזאת. מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה? אם כי השאלה לגבי מצוות צריכות כוונה זה לא בדיוק אותו הדבר. כי הוויכוח שם, אם מצוות צריכות כוונה או לא, זה אם צריך להתכוון למצווה. לא להתכוון לטעם. יש קצת יוצא מן הכלל. למשל, לדעת הבח, אם אדם לא כיוון בהנחת תפילין לזכר ליציאת מצרים, וייחוד השם לא יצא ידי חובה. זה תמוה מאוד, דברי הבח. אבל לפחות יש דעה כזאת. כן, כן, מה אתה אומר? אין הלכה כמו הבח. כן, כן. בבקשה. אני יודע שאתה יודע.
מכנת הרמב״ם זה תופס גם לגבי מצוות אנשים ולומדה. זאת אומרת
שעל ידי
מצוות אנשים מלומדה גם יגיע לידי... לפי המהר"ל. לא, לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם מצוות אנשים מלומדה לא עוזרת כלום.
לא עוזרת כלום.
לפי המהר"ל זה עוזר. השאלה מה זה הלא עוזר כלום הזה של הרמב״ם, יש כמובן מדרגות בזה. אבל באופן כללי זה כך. כן. עכשיו, אם כן, המהר"ל בא להילחם נגד הגישה הזאת, שמה אפשר לקרוא לה הגישה הרציונליסטית, בשביל זה הוא כותב את הפרקים הבאים, ו', ז', ח', אולי אפילו פת י'. אז הוא חביב. טוב. כן. האם המהר"ל היה אליטיסטי או פופוליסטי? זה לא קשור לשאלה אם ספריו התפרסמו או לא, כי אדם יכול להיות פופוליסט, גם בלי שספריו... כן. המהר"ל היה מנהיג הקהל. גם הרמב״ם, זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאנחנו רואים את המחלוקות, אחרי שאנחנו עושים את ההבחנה הברורה בין שתי התזות, רואים במציאות שהקשר הרבה יותר גדול. כלומר, גם המהר"ל וגם הרמב״ם חושבים שצריך להנהיג את כלל ישראל, וגם שניהם חושבים שצריך לעסוק בתורה וברוחניות, השאלה היא, הדקה היא מה משמשת מה.
שניהם היו אנשי מעשה.
המהר"ל היה מנהיג דגול שפעל הרבה מאוד בציבור, ואפילו שילם מחיר אישי כמה פעמים על הדבר הזה. כן, צריך לי, מעניין מאוד, בתולדות חייו, תראה ששלוש פעמים הוא היה הרב של פראג. מה זה אומר? שזרקו אותו, כן. כן, זה לא כך פשוט, חיים שלו. טוב, חלק מספריו לא יצאו לאור בחייו. האמת היא שהוא כתב אותם בגיל מאוחר. הוא התחיל בסביבות גיל 77. כן? מה אתה אומר? הספרים של המערב?
שהוא זרק.
לא, לא אמרתי שהוא זרק.
שהתפרסמו
בדימור. כן, אמרתי. טוב. יש מבני אדם. בואו נחזור עכשיו, אחרי כל הדברי הרקע האלה, נוכל להבין יותר מה שהוא כותב. יש מבני אדם והם אנשי חקרי לב ההולכים בדרכי הפילוסופים חוקרים מדעתם ושכלם על כל הדברים. תמוה בעיניהם מאוד בעניין המצוות המעשיות, שיזכה האדם הצלחה נצחית בעולם הנבדל לידי המצווה שהיא גשמית. ואמרו, כי מה יוריד מעשה הגשמי אל הנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל במקום שאין שם מעשה גשמי? ויותר מזה, הם מתמיהים. כאילו היו המצוות כולן תכונות טובות בנפש האדם, כמו מצוות צדקה. ומצוות לא תשנא אחיך בלבביך, ולא תעמוד על דם רעיך. וכי יוצא בהן מן המידות הטובות, שאין תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר שמכל מקום יקנה האדם על ידיהן תכונות טובות ומתרחק מן הרע. ונאמר כי השם יתברך נותן שכר טוב למי שנמצא בו הטוב ומשלם רע לעושה הרע. אבל מצוות שעטנז וחילאי זרעים ומצוות שחיטה מן הצוואר ולא מן העורף, ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצוואר. אם מן העורף הוא מעשה רע, למה נאסר השחיטה מן הצוואר במקדש? ואם מן הצוואר הוא טוב, אם כן למה במקדש נמצא איפקו? יש להם קושי על זה. כן, יש פה שאלה. מהי מילה סווידס? לא מאמין לך. מהי דעת החסידות לגבי הכוונה במצווה? לא יודע. הלאה. אז אם כן, יש פה, באמת לא יודע. מן הסתם שיש שיטות שונות. ואם מן הצוואר הוא טוב, אם כן, למה בגלל שנמצא איפה? הרי ידוע, אסור לשחוט בהמה, שאני רוצה לאכול בהמה, אסור לי לשחוט אותה מן הצוואר, מן העורף, צריך מן הצוואר. לעומת זה, אם אני מביא עולת עוף במקדש, חייבים דווקא מן העורף ולא מן הצוואר. כן, מאחורי הראש.
מליקה, לא?
מליקה קוראים לזה, כן?
זה דין מיוחד, אבל בעיקרון...
זה דין מיוחד, אז השאלה, למה יש דין מיוחד? זאת אומרת, אם היינו אומרים שהמצוות באות מפני, או פרטי המצוות באים מכוח הנהגה מוסרית, להרגיל אותך למידות טובות, או נגיד מאיזושהי סיבה, זה יותר מוסרי לשחוט מן הצוואר מאשר מן העורף, לא יודע למה, נגיד. אז למה במקדש זה הפוך? זה סימן שזה לא נוגע לעניין, נכון? אז יש להם קושי לרציונליסטים לקבל את המצוות הפולחניות. מעניין אגב שבזה מצאנו הבדל בין הרמב״ם לכוזרי. בעוד שהרמב״ם מרבה להסביר את המצוות השכליות. ולגבי המצוות הפולחניות הוא קצת מתקשה והוא אומר שזה בעצם תגובה לאלילות. כן? כלומר שנלקחו מנהגים מהתרבות האלילית של אותם הימים ועודנו או קודשו על ידי התורה. אז זה כמין בדיעבד כזה. אצל רבי יהודה הלוי זה בדיוק הפוך. עיקר השראת השכינה, ככה בכוזרי זה חוזר בשר פעמים, עיקר השראת השכינה דווקא על ידי המעשים הבלתי מובנים. ואז עבודות המקדש, למשל, את רבי יהודה הלוי, תופסות מקום מאוד מרכזי. אז רואים פה גם כן מגמה כזאת פה אצל המהר"ל. כן.
הרב הסביר את זה יותר מפעם אחת, בעצם שכל מצווה שבא או כל דבר שבא הוא בא בעצם על איזשהו רקע היסטורי כזה או אחר. כמו שמציג עכשיו הרב מה שאומר הכוזרי, אז לכאורה, מה שאומר המהר"ל, אז לכאורה אין רקע היסטורי כזה. אם הדברים לא ברורים ולא מובנים וכדומה, אז הרקע הראשון של מה זה בא?
חוזר אני אל שאלתך. אתה אומר שאני בשיעורים הזכרתי מספר פעמים שהמצוות באו על רקע היסטורי כזה או אחר. לפי דברי המהר"ל, אין רקע היסטורי כזה.
לא שאין רקע. אם הדבר הוא לא ברור ולא מובן, אז לכאורה לאנשים קשה לקבל אותו. מתי אפשר לקבל? יש איזשהו רקע היסטורי מתאים, אז מצווה מתלבשת יחד עם הרקע ההיסטורי, זה עובד. זאת אומרת, אם לא היה מעמד הסימן, והבוקר היה קם ראש הממשלה מכריז, כן, שמיים יש להניח לצורות בער על הידיים, אף אחד לא היה קונה את זה.
כן, אבל אני לא מבין אותך. וכי המהר"ל לא יודע שבמציאות יש רקע היסטורי להופעת המצוות?
לא, אבל אותן מצוות לא הגיוניות שעליהן הוא מדבר.
הן לא הגיוניות, אלמלא הרקע ההיסטורי. זאת אומרת, יש מצוות שסתם הסברה הפשוטה לא מדריכה אותי לעשות, למשל איסור שעטנז, לא מבין למה שאני לא אוהב בשעטנז, ברור? כי הרי פשטן מותר ללבוש, צמר מותר ללבוש, אז למה ביחד אסור? כן? לא מובן. אז אם כך, זה ברור שאם יש רקע היסטורי אני מבין את זה יותר, אבל זה לא מסביר, זה לא הופך את המצווה למובנת מצד עצמה, רק מצד הרקע ההיסטורי.
אבל הרקע ההיסטורי... השאלה שלי הפוכה, אולי לא מסביר את עצמי יותר?
פרש נא דבריך.
אם אין רקע היסטורי מתאים, יש קושי בכלל בלקבל או לעשות מציאות של מצווה כזאת או אחרת.
נכון, אלא אם כן, אנחנו, אלא אם כן נאמר שיש עדיפות דווקא למעשה הבלתי מובן, מסיבות שהמהר"ל יצטרך לבאר. נכון? בדיוק, אתה נוגע פה בנקודה. נוגע בנקודה. מה זה טוב, הדברים האלה? כן? זה מה שקשה. כן. והנה, הם חתרו דרכים הרבה. לתת סיבה וטעם כפי דעתם, אשר הוא רחוק מדרכי התורה ומדרכי החכמים. טוב, השאלה היא, למי הוא מתכוון בדיוק? שמה הוא מתכוון לטעמי המצוות שבספר מורה נבוכים? סביר. ייתכן שהוא מתכוון גם לדברי רבי יוסף אבן כספי, או לרבנו יצחק אברבנאל. כן? כל אלה, וכתבו טעמים למצוות, שבעיני המהר"ל הם מוזרים. מדוע הם מוזרים? בגלל או הרציונליות המפוקפקת, או בגלל שהם היו אליגוריסטים, או בגלל שהם התייחסו למנהגי עבודה זרה, שזה עוד יותר מרגיז את המהר"ל. כן. אליגוריסטים? מה? מה רע בזה?
מה זה?
אליגוריסטים. משלי. משלי. אליגוריה זה משל. כן. משלי. למשל, הם אמרו, למה צריך שבע נרות במנורה? כנגד שבעה כוכבי לכת. לא, זה מאוד יפה, אבל אז מספיק לכתוב את זה על פתק. למה לבזבז כל כך הרבה זהב? כן? וכל יום להדליק. יש קושי בהסברה האליגוריסטית, שבעצם אני לא מתכוון למעשה עצמו, אלא למשהו שנרמז על ידי המעשה. אז לכאורה זה לא קשור אחד לשני. כן?
המעשה עצמו גם חשוב,
זה
לא סותר.
המעשה גם חשוב. איפה האליגוריסטים אומרים את זה? זה בדיוק העניין. לא ברור למה המעשה חשוב. האם אתה אומר שזה לא החלק השלם, אז אתה מזכיק הסברה נוספת, אבל זה לא מה שהם עשו. פילון האלכסנדרוני, למשל, לא נתן הסברים כאלה. בסדר? אז זאת השאלה. עכשיו, ויודעי התורה, אגב, מעניין שיש משהו קצת כזה אצל רבנו אברהם בן הרמב״ם, מה שאתה אומר. ששאלו את רבנו אברהם בן הרמב״ם הרבה שאלות על דברי אביו, הרמב״ם במשנה תורה ובמורה נבוכים, ושאלו אותו על טעמי מצוות הקורבנות שהרמב״ם נתן, שזה בגלל עובדי עבודה זרה. אמרו, איך אתה מסביר את זה? ענה רבנו אברהם, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? אז מכן זה קצת בכיוון שלך. טוב. מוסיף המהר"ל. זאת תשובת מאסטר, נכון. או ג'וקר, איך שאתה רוצה. ויודעי התורה, עליהם בלבד נגלו מצפוני החוכמה והאמת. מה זאת אומרת יודעי התורה? למי הוא מתכוון? לחכמי הקבלה, ככה אני מבין. לחכמי הקבלה. ואף כי מן הראוי שלא להשיב על שאלתם כלל. כלומר, מצד האמת, הייתי צריך בכלל לא לענות. למה לא צריך לענות? כי דבר זה, מה שרוצים לתת סיבה מחייבת בכל הדברים, אילו היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים, הפחותים מאוד, היה מוטל עלינו לתת לב על שאלתם. זאת אומרת, אנשי מדע לא הצליחו לתת הסבר מספק לתופעות הטבעיות. אז ברור שאם אתה בדברים הטבעיים הקרובים אליך לא יודע לענות, אתה רוצה שאני אענה לך על דברי תורה? אבל נגיד, אם היית מצליח לתת הסבר לכל התופעות הטבעיות, פיזיקליות, ביולוגיות, היה מקום בכל זאת להתייחס לשאלתך, ואם כי הבדל יש, כי גבוה השמיים מעל הארץ, כי הדברים הטבעיים הם בארץ, והתורה לא תימצא אף בשמיים כי מהעולם העליון. בכל מקום היה מוטל עלינו לתת לב אל השאלה. אך אין הדברים כך, כי הדברים הטבעיים, כמו הבעלי חיים והצמחים, אין נותנים לנו סיבה וטעם. כלומר, אנשי המדע לא הצליחו לתת הסבר לכל דבר. כי איך יעלה על הדעת שיתנו סיבה מספקת לכל בעל חיים, מספר גידה ואיבריו, לכל אחד סיבה ותוארו המיוחד, וכן לצמחים? ואל תשגיח ברופאים ובחכמי הטבע, שאם נתנו סיבה, הוא לאחד מיני א'. למשל, זו למה לג'ירפה יש צוואר ארוך, כי היא צריכה לאכול מהעצים הגבוהים. טוב, בסדר. מצאנו הסבר אחד מיני אלף. ואף אשר נתנו, אין כן אמת ברור, כמו שידוע למי שעיין בדבריהם. טוב, אם כי באמת, ברוך השם, מאז המדע התפתח מאוד. אנשי המדע היום אינם טוענים שהם יודעים הכל, אבל יודעים הרבה יותר מאשר פעם. בצורה הרבה יותר מתקבלת על הדעת. כן. אפילו גם למשל אומר, למה כך וכך איברים יש לבעל חיים וכו', היום הדברים האלה מתחילים להיחקר יותר. גם על פי תורת האבולוציה, וגם על ידי האמבריולוגיה, יש מה ללמוד.
למה?
אמבריולוגיה, תורת העוברים. כן. לפי שיטת אבי שואל, לפי שיטת הכוזרי, שיש משקל רב יותר למצוות לא מובנות ולא שכליות. האם זה לא מזכיר לנו את הגישה הנוצרית שרואה אמונה בלא היגיון את האמונה הגדולה ביותר? יפה, השאלה מצוינת. לכאורה, כן. אלא אם כן, נלמד את דברי המהר"ל. כשנבין מה המהר"ל אומר, אז נבין מדוע זה שונה מהתפיסה הנוצרית. אבל לא, השאלה היא בהחלט במקום. זאת אומרת, היהודי פה היקר ששואל כאן באינטרנט אומר, רגע, רגע, מה אתה אומר כאן? אתה אומר שהכי טוב זה לא להבין. אז לכאורה, זה לא מתאים ליהדות כל כך.
למה?
מה? היהדות לא רוצה שתבין?
הרב ליגון תמיד אומר שיש דברים שהוא ראה שהם טובים ליהדות, אז יכול להיות שהוא עושה את הדברים שהוא לא כך מבין.
בסדר.
מתוך זה שאתה מבין שה...
אנחנו לא אמרנו את זה. השאלה היא מה עדיף. האם עדיף? זה נכון מה שאומר הרב ביגון. כן, בגלל זה הוא הרב ביגון. אבל השאלה היא אחרת. לא האם צריך לקיים גם את הדברים שאני לא מבין. השאלה אם יש עדיפות לדברים המובנים, לדברים הלא מובנים. אז לפי מה שפשט הדברים שלי, משתמע שאני אומר שלפי המהר"ל יש עדיפות לדברים הלא מובנים, או לפי הכוזרי. אז לכאורה זה קצת נוטה לכיוון הנוצרי.
למה? אם יש להם מקור, אם יש להם בסיס חזק.
אתה אומר יש עדיפות. אם אנחנו חושבים שיש עדיפות לדבר לא מובן, סימן שאנחנו לא כל כך אוהבים את השכל, ואנחנו רוצים דברים לא שכליים. זה נשמע לא טוב. אז אני אומר, זה נכון, זה נשמע לא טוב, בגלל שעוד לא הבנו מה המהר"ל אומר. כשנקרא את דברי המהר"ל, נבין בדיוק מה הוא אומר, ואז נראה אם יש לנו עדיין קושיה על זה. כן.
אם אדם מקיים את מה שהוא, כן, את המצוות, אבל הוא מתוך כך שהשם ציווה, יש הרבה פעמים למה זה ישרח ניחוח להשם. אז אומר רש"י, למה? שציוויתי ונעשה רצוני, כן?
נו.
אז יש בזה יותר מעלה מאשר אם אדם עושה משהו והוא גם מבין אותו.
למה?
למה? כי אם בן אדם עושה משהו אף על פי שהוא לא מבין אותו, זה מראה יותר דבקות במטרה מאשר אם הוא כן מבין אותו.
אתה אומר ככה, שאם אדם עושה משהו, גם אם הוא לא מבין אותו, זה מראה יותר דבקות במטרה. אבל זה גם עושה אותו יותר קטן. כי האדם הוא בעל שכל. ואז יוצא שהמצווה לא הוציאה, א', לא הוציאה את השכל שלי אל הפועל, ב', אפילו התנגדה במידה מסוימת לחקירה השכלית שלי. כלומר, אמרה לי שמה שמייחד אותי כאדם מהווה עיכוב לדבקות האלוהית. זה קצת מזכיר את דברי פסקל. פסקל, כן, פסקל היה איש מדע, נוצרי, אבל גם איש מדע דגול, לפני 500 שנה. לא, לפני 450 שנה. אז הוא אמר שהשכל זה בעיה. כי השכל מהווה חציצה בין האדם לבין האלוהים. לכן המאמין האמיתי צריך לוותר על שכלו. אז זה אומר בעצם שהקדוש ברוך הוא נורא אכזרי. הוא ברא אותי עם דפקט. כלומר, הדבר הטוב ביותר שיש בי, דיינו השכל, מונע ממני להיות אמיתי, להיות שלם. זה בעיה. איך אפשר לצייר לעצמנו אלוהים כל כך אכזרי?
כאן
מגן, לא מסתכל על השם. לא, מה הוא אומר?
הרב מכיר יותר ממני את הספרים של רב נחמן. אתה קורא, אתה פותח את הספרים שם, מה כתוב בהתראה, כאילו ככה אתה מבין פחות. זאת השכל הפך, תמשיך...
כן, נכון, אני מבין. אתה אומר שגם אצל רב נחמן זה משתקם ככה. אני לא חושב שרב נחמן התכוון ככה. צריך להבין למה הוא מתכוון. אז אני אומר, כל השאלות הן טובות. אתם רק, כראש שתביא יותר דוגמאות, זה רק יחזק את השאלה של השואל פה באינטרנט, בצדק. נכון, לכן אני אומר, אין לנו ברירה. אלא, לקרוא את דברי המהר"ל, ואחרי שאנחנו נקרא את דבריו, בפרק הזה ובפרק הבא, נדע אם עדיין השאלה קיימת או לא. כי אני חושב שאפשר להבין את זה בצורה שטחית. כן? אז בוא, למשל, איך ישעיהו ליבוביץ' למד את המהר"ל? זה אומר, לא צריך לחפש טעם למצוות, אין טעם למצוות, זהו. אני לא חושב שהמהר"ל אומר את זה, אנחנו צריכים ללמוד את זה בפנים. אוקיי? טוב.
אפשר להביא דוגמה מפרה אדומה, בפרשת השבוע.
מה יש בפרה אדומה? אין טעם פרה אדומה?
אנחנו לא יודעים.
למה?
כן?
לחקור.
לחקור.
רגע, סליחה, אל תענו לו, בבקשה.
שלמה המלך הוא העיד, למה שחקתי רחוק המלך.
רגע. אתה אומר פרה אדומה. בוא נראה, מה אמר שלמה המלך? אמרתי, החכמה. זאת אומרת שיש מה להחכים.
כן.
ואחרי כל מה שהחכמתי, ברחוק המלך, זה לא שאין טעם.
יש, עבודה...
רק הטעם לא מספיק. הטעם לא מספיק, צריך להבין למה הוא לא מספיק.
למה?
כן? כי אם אני אסביר לך את הטעם של פרה אדומה, אתה תתפלא, למה זה לא מספיק? בסדר? אבל, השאלה אם זה טוב או זה לא טוב. למשל, כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה טעם פרה, ולאחרים חוקה. משמע שיש לפחות אדם אחד בעולם שכן ידע. זאת אומרת שיש טעם.
יש טעם.
יש טעם, וזה חשוב שמשה ידע את הטעם הזה. אז זאת אומרת שזה לא לגמרי פשוט מה שאתה אומר, שצריך, שעדיף לא לדעת טעם. עד רבה, היינו מאוד רוצים לדעת טעם פרה אדומה.
לא, לא אמרתי לו, עדיף לא לדעת טעם. אמרתי, אנחנו לא יודעים.
בסדר, זה לא שאין טעם. רגע, זה שאני לא יודע טעם פרה, זה לא אומר שאין מי שיודע. והרי המדרש אומר לך שמשה ידע.
ידע, רק משה היה בן
אדם. מה זה רק משה? משה היה בן אדם או לא?
הוא לא.
היה בן אדם או לא? מורה מאה, אבל בן אדם?
כן.
היה בן אדם, זהו, יפה. אז זאת אומרת שיש אפשרות באדם, אם אתה כמו משה, להגיע לידיעה הזאת. טוב, בואו נמשיך. אז אני, כמו שאמרנו פה, דברי המהר"ל בהחלט מעוררים שאלה. אמרתי שאם אני אגיד אותו. אבל זה לא דרשה עכשיו על פרשת חוקת. אני לימדתי את זה כמה פעמים פה בשיעורים, טעם הפרה, אבל זה לא הזמן עכשיו. טוב, ואם הדבר הזה הוא בדברים הטבעיים, אומר המהר"ל, כל שכן בדברים אלוהיים, והם המצוות האלוהיות אשר חייב האדם לפעול. למה יעשה פעולה זאת ולא יעשה פעולה אחרת? כן, כלומר, אם אתה בתחום הטבע לא הצלחת לתת תשובה לכל דבר, מדוע שאני אצפה ממך למצוא הסבר לפעולות האלוהיות? כשם שלא נדע גופו ותוארו אשר קיומו בעולם הזה, לא נדע על השלמות, ואם לא היה נברא על זה התואר, לא היה לו חיותו ושלמותו הגופני שמקוים, וכל שכן פעולותיו האלוהיות, המביאים את האדם אל החיים הנצחיים, ואף אם לא נדע באיזה עניין. ולמה הם, בעניין הזה, אין זה פלא. אתם רואים, קודם כל יש בו איזו הנחה מובלעת בדברי המהר"ל, שההסבר של המצוות איננו בתחום הטבעי. למשל, המהר"ל ודאי שלא יאמר שההלכות מאכלים, מאכלות אסורות, קשורות לבריאות הרפואית. הוא לא יקבל. הרמב״ם כן טוען ככה, והרמב״ן טוען הפוך מזה. הרמב״ן אומר שאלה שנתנו טעמים בריאותיים למצוות של הכשרות, הפכו את תורת האלוהים לספר הרופאים. אתה רואה פה, המאבק הוא רציני. זאת אומרת, בעצם מה שהרמב"ן אומר, מדוע לבלבל את המוח לכל כך הרבה אנשים, להוציא 60 ריבו באותות ומופתים ממצרים, לדאוג להם למאכל במדבר בתנאים על טבעיים, להביא אותם אל הר סיני לשמוע בכל התוברקים, דבר שאפשר לברר אותו במעבדה לתזונה. לא צריך. כן? אבל אתה צריך שתגיד לי מה בריא, מה לא בריא, הרופא יגיד. לא? כן, מה אתה אומר?
הוא אומר שלא צריך להסביר את המצוות, כי הדברים הטבעיים לא כולם מוזכרים, אבל הדברים הטבעיים פשוט קורים, ואת המצוות הוא מצפה שנעשה.
אתה אומר, זה שאלה שהוא שואל כאן בפרק א', אני אומר ככה. המהר"ל אומר, לא צריך להסביר את הדברים הטבעיים, לא צריך להסביר את זה, ולכן גם את המצוות לא צריך. אתה אומר, לא, הדברים הטבעיים פשוט קורים. כלומר, אני אוכל, אני מעכל, גם אם אני לא יודע איך העיכול עובד. מה שאין כן המצוות, אם אני לא אעשה, הם לא תעשנה. נכון? זה בעצם שאלה ששאל המהר"ל כבר בפרק א'. בפרק א' הוא שואל, אם המצוות זה הביטוי של נשמת האדם, אז מדוע זה לא נעשה באופן טבעי? מדוע יש התנגדות? נכון? אז על זה ענה המהר"ל שיש באדם כוח נוסף. והוא היצר הרע שמונע. עכשיו, מדוע יש היצר הרע? זה באמת סברה, זה סיפור שלם. אבל אפשר לומר, היצר הרע נובע מן הניגוד שיש בין הטבעיות של האדם לבין האלוהיות של האדם. ולכן יש חיכוך. אני אמנם בעל נפש אלוהית, אבל אני גם בעל נפש טבעית. והנפש הטבעית שלי מתנגדת לדבר שהוא לא לפי טבעה.
זה יצר הרע?
זה יצר הרע, כן. בבקשה.
הרע, הנשמה זה גם דבר שהקדוש ברוך הוא נפח באדם בצורה שהיא טבעית.
שהיא לא טבעית. נכון, נכון, זה, נכון, זה, כן.
אמרנו שזה לא ספר רופאות, זה אפשר לקחת למעבדה. אנחנו רואים בפירוש, מי שמדבר לשון הרע, מקבל צהרת,
מי שמדבר לשון הרע מקבל צהרת, באופן טבעי. כלומר, יש משהו בדיבור על לשון הרע שגורם שבאופן ביולוגי האדם נהיה חולה בצהרת? לא.
לא?
לא, זה כמין נס כזה.
כן.
זאת אומרת שזה לא לפי הטבע. אין לך הסברה טבעית לקשר בין צהרת, כלומר, לבין לשון הרע. זה לא שזה לא בריא מבחינה דרמטולוגית, מבחינת רפואת האור, לדבר לשון הרע.
זה רוחני יותר.
זה רוחני. אז זהו, אז זה מה שאומר לך המהר"ל. אין לך הסברה טבעית למצוות התורה. כן.
אני חוזר לנקודה של לשון הרע. הרב, בזמנו כשאמרנו פרשת מצורע, עשה את זה מאוד מאוד יצא ברציונל, שהרב, בפנים, לחוץ, ואופן לדברים מהסוג הזה.
אני נתתי בשיעורים על מצורע, נתתי הסברה לא רציונלית, עשיתי רציונליזציה מוסרית. הסברתי מה מבחינה מוסרית מסביר את הצרעת. כלומר, אם אתה רואה את האדם כישות מוסרית ולא כישות טבעית, אז נהנה צרעת מובנים. כלומר, מעולם לא אמרתי בשיעורים על הצרעת שיש חיידק של לשון הרע.
לא, לא חיידק, אבל בגלל שישנו איזשהו נגשות בראש,
אז זה הסברה מוסרית, זה הסברה מוסרית, מה שאמרתי, ערכית, הלאה. בואו נראה, נמשיך. כן. חוץ מזה, אתה לא יכול להקשות על המהר"ל משיעורים שלי. כן. כן, זה הטענה של המהר"ל נגד זה. השאלה מה נעשה עם המצוות המובנות? לפי המהר"ל זה בעיה.
ואם יש בן אדם שכן עשה את השילוב הזה שיש גם שכלי וגם זה, ואם זה משתדל בכלל זה שכלי, אם זה מדרג, אבל בכל זאת עדיין נראה את זה גם בזה וגם זה השילוב של השניים.
אז אתה רוצה להגיד שבעצם לא המהר"ל ולא הרמב״ם צודקים, אלא נראה יותר פשוט להגיד שיש חלק מן המצוות שטעמן הוא רציונלי ויש מצוות שאין להם טעם רציונלי. כן, לא משנה. שאני מוצא טעם רציונלי, כן. זה השיטה של רבנו סעדיה גאון, מה שאתה אומר. כן, רבנו סעדיה גאון הוא זה שאומר את זה. אבל זה לא מספק אותנו. מדוע זה לא מספק אותנו? כי קשה לומר שבאופן מוחלט, מצוות השם תהיינה בעלות אופי שונה לחלוטין. כלומר, צריך משהו שייחל את המצווה כמצווה. וצריך למצוא מהו המכנה המשותף של כל המצוות. זאת השם. זה מתבקש. לא. זה מתבקש בגלל שאנחנו רואים שהתורה היא מכלול אחד. זאת אומרת, כמו שלמשל מצאנו גם שיש, אז נתינת טעם, מדוע יש 365 מצוות לא תעשה, רמח מצוות עשה, משמע שיש פה איזה קישור אורגני בין חלקי המצוות. ולכן קצת קשה לומר שזה מחולק פה לשתי קטגוריות מוחלטות. לא נגד זה, אנחנו רואים במציאות שיש מצוות שכליות, מצוות שמעיות, מה שנקרא. אבל זה כנראה לא מספק לא את המהר"ל, לא את הרמב״ם. אבל בסדר, רבנו סעדיה גאון, גם מישהו. כן, מה
קורה? יש שילוב בין שניהם? כמו למשל מסוטה. מסוטה זה גם מוכני וגם משותה בפועל משהו.
נו, אז מה?
שאני שואל, אם יש שילוב.
מה זה קשור לרוחני וגשמי? אנחנו דיברנו על מובן ולא מובן.
לא, אמרנו על לשון הרע. יש איזה חיידק שגורם לצרעת?
האם יש בעפר של המשכן משהו שגורם לכל המחלות האלה של הסוטה? לא נראה לי.
זה אומר שילוב, גם זה...
לא, זה לא זה, זה לא זה בכלל. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהמחלות האלה תבונה על האישה הסוטה באופן אחר...
יכול?
יכול היה. זאת אומרת שזה לא קשור בכלל לפה לנתון ביולוגי, זה מה שאני אומר.
למה צריך את זה?
אז למה צריך את זה? זאת השאלה, נו, אנחנו עסוקים בשאלה, אתם מצוינים בשאלה. ואתם כל הזמן רוצים שאני אתן לכם את התשובה במקום המהר"ל, ואני מסרב. אני, יש לי כבוד למהר"ל, צריך לתת לו לדבר. טוב, הלאה. והנה, לא הייתה זאת שאלת החכמים שמחויבים לנו בתשובתה. אם לא שהיו נותנים לנו סיבות בכל הדברים הטבעים באדם ובצמחים, ודבר זה לא נמצא. אבל דרכי החכמים, אז אומר המהר"ל, בעצם לא הייתי צריך לענות, אבל בכל זאת אני רוצה לענות, למה? כדי שתלמד תורה. אבל דרכי החכמים, יודעי התורה ומצפוניה, לא... מה? שתלמד תורה. שתדע את התורה. מה? ידיעת דעת התורה היא ערך בפני עצמו, גם אם זה לא בא לענות על שאלה שראוי לענות עליה. בסדר? נכון. אבל דרכי החכמים, יודעי התורה ומצפוניה, לא נעלים. ובזה תעמוד על דרכי התורה. תנן. בפרק אין עומדים. אז כל זה בעצם מתחיל להסתובב מסביב לסוגיה. שקשורה למשנה שמופיעה גם במסכת ברכות וגם במסכת מגילה. משנה. מה אומרת המשנה? האומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך. ועל טוב ייזכר שמך. מודים, מודים. משתקין אותו. עד כאן. כלומר, יש חזן שמתפלל, מתלהב, אומר, מודים, מודים. למה משתקין אותו? שתי רשויות, חז וחלילה. נשמע שהוא מתפלל לשני אלים. מודה לזה, מודה לזה. אז אומרים, שקט. אגב, מכאן ראיה, שאם סתם אדם כופל מילים בתפילה, זה בסדר, נכון? לא משתקין אותו. למה אני אומר את זה? כי יש מי שכתב שאסור לכפול מילים בתפילה. לכאורה זה נגד משנה מפורשת. שהמשנה אמרה דווקא איפה שיש חשש לשתי רשויות.
לא, זה לא משנה מפורשת שאסור להתכפול.
הגמרא שואלת, למה מודים מודים אסור? משום שמשתמע כשתי רשויות. משמע שאם לא היה משתמע כשתי רשויות, היה מותר.
דווקא במילה הזאת יש בעיה.
נכון, זה מה שאני אומר. זה אומר, זה אומר ש... לא, זה גמרא מפורשת על המשנה הזאת. זה גמרא מפורשת על המשנה הזאת. לכן אני אומר, בסופו של אחרי שלמדתי את הגמרא, אני יודע שזה גם משנה מפורשת. זאת אומרת...
הגמרא אומרת שמותר להגיד...
הגמרא אומרת, למה אסור להגיד מודים מודים? בגלל שמשתמע כשתי רשויות. אם היה איסור גורף לכפול מילים בתפילה, לא היה צריך לתת טעם למודים מודים.
אני מבין, אבל זה לא משנה מפורשת שכתוב שמותר להגיד מילה
כפולה. זה משתמע במפורש. אבל זה הוכחה מפורשת. זאת אומרת, שאלה שכתבו שאין לכפול מילים בתפילה, לכאורה סותרים סוגיה. בסדר? הלאה. עכשיו, מה זה... מה?
יש גמרא שאומרת שאדם שאמר
שמע
ישראל השם לא
אותו דבר.
ואחר כך לא, ואחר כך הוא אמר פעם הראשונה לא כיוונתי, אני צריך להגיד עוד פעם. אז הגמרא אומרת, מה זה פעם הראשונה לא כיוונתי? הבעיה שלך, מה זה השפיעות האלה?
נכון, זאת אומרת שהגמרא שמה היא חריפה. למה? שוב, בגלל שייחוד השם היא מצווה כזאת.
לא, אבל שמה הטעם זה לא יפה, שמה הטעם זה כאילו אתה מתפלל, תהיה רציני, את זה.
דווקא במצוות שמה. למה בשמה? כי שמה זה מצווה שבה אני צריך לכוון. יותר מזה, כיוון שזה ייחוד השם, זה חמור, זה אין לכפול. אז למרות שאחינו התימנים, בבריתות אומרים פעמיים שמה ישראל, נכון? כשמביאים את הילד ואומרים שמה ישראל שמנו השם אחד, אז הם אומרים את זה פעמיים. שלא כאחינו בעדות אחרות, שאומרים רק פעם אחת. אני הייתי בבריתות התימניות וראיתי שאומרים פעמיים.
מה הטעם שלהם?
אני לא יודע. אבל עובדה. טוב. על כל פנים, מודים מודים משתקין אותו בגלל שתי רשויות. מה זה? על טוב ייזכר שמך, למה משתקין אותו?
על זה כאילו?
רק על הטוב ולא על הרע. אז זה גם כן משתמע כשתי רשויות. אבל מה אם האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך? מאיפה זה לקוח? על כאן, איפה, איך המתפלל יודע שהקדוש ברוך הוא מרחם על כאן ציפור? מהתורה, שכתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך, וארך את הימים. נכון? נכון. עכשיו, זאת אומרת שכאן ציפור, הקדוש ברוך הוא מרחם, אומרת המשנה, מי שאומר ככה, משתקין אותו. מה הוא אמר? הוא אמר דבר יפה. טוב, וכאמר בגמרא, הנה, כאן הוא מסתת את הגמרא. בשלמה, מודים מודים, מחזיק שתי רשויות. זה אני מבין, מודים מודים, משתמע שהוא מתפלל לשני אלים, חלילה. ועל טוב ייזכר שמך, למה? גם כן. דמשמע על הטובה ולא על הרע. ותנען, וזה סותר משנה שאומרת, חייב לברך על הרע כשם שמברך על הטוב. אלא, על כאן ציפור יגיעו רחמך, מה הייתה אמה? למה צריך לשתק אותו? מה הסיבה? פליגי בתרי המוראי במערבה. נחלקו בזה שני המוראים במערב. מה זה מערב? ארץ ישראל. רבי יוסי בר רבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר משניהם, מפני שמטיל קנאה, במעשה בראשית. כן, כלומר מרחם על כאן ציפור, אבל לא מרחם על הסוסים. אז זה לא יפה, כן? יש קנאה, דווקא על ציפורים. ואחד אמר, שאני אומר, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם מלגזרות. עד כאן. כלומר, זה מה אתה עושה? מתחיל לתת נגיד את זה, לפי הפרשנות של המערב, טעמים של רחמים למצוות, הגזירה. מה אתה אומר? רחמך. עד כאן דברי הגמרא. וביאור עניין זה. עכשיו הוא מסביר את הגמרא. אז קודם כל, משתמע מדברי המורה השני, שאי אפשר לומר שהמצוות יש בהם מידת הרחמים, אלא הם גזירות. בסדר. וביאור עניין זה, שאין לומר, על כאן ציפור ירגיעו רחמך, דמשמע כי המצווה הזאת ציווה שנתברך מצד שהוא מרחם על כאן ציפור. ובזה עושה חילוק ופירוד בין הנמצאים, עד שאין העולם אחד, כי למה ירחם על כאן ציפור, ולא ירחם על מינים אחרים? בוודאי, אם הם גזרות שגזר בחוכמתו, כך, אין זה קושיה. כי כך עניין הגזרה. שגזר בזה דווקא, ולא באחר. כמו שהמינים מחולקים בעצמם, שזה מין זה, וזה מין אחר. כלומר, הסוס לא יכול להתלונן, מדוע לא עשו אותי פרה. אם היית פרה, אז לא היית סוס. כלומר, אז כשם שיש גזרה שמחלקת בין המינים, כך יש גם גזרה שמחלקת את המצוות. לרחם, כלומר, לקיים מצוות שילוח הקן, ולא לקיים את המצווה הזאת במין אחר. בסדר. כך יש לומר, במין זה נוהג דבר זה, ובמין זה נוהג דבר אחר. אבל מידת הרחמים, כל מעשיו ראויים לרחמנות בעניין אחד. כן, שמה, ורחמיו, על כל מעשיו. ואם כן, למה רחם על זה דווקא? והיה זה פירוד וחילוק במינים, שיש דבר במין זה אצל השם יתברך, מה שנקרא במינים אחרים. זה לפי המורה הראשון. ולמאן דאמר, לפי השיטה השנייה, שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות, פירוש, שאין ראוי שיהיו מידות השם יתברך אשר הוא מנהיג עולמו בתמידות על ידי רחמים, רק בדין ובגזרה. כי הגזרה הוא לפי חוכמתו יתברך, ודבר זה ראוי למלך אשר מולך על הכל להנהיג באמת וביושר. אבל הרחמנות אין בו מידת אמת, כי מרחם אף שאינו ראוי. כן, אז זה רחמנות. רחמנות מתעוררים גם על מי שלא ראוי לרחמים. לא מתאים להגיד על הקדוש ברוך הוא שיש לו פעולה קבועה של רחמים במציאות. שעל פי זה הוא מנהיג את עולמו, ונתן מצווה קבועה לכל הדורות, הרי יש מצוות רחמים בשילוח הקן, ולומר שלכל הדורות תהיה מצווה הבנויה על דבר שאיננו ראוי באופן מוחלט. אז מה תגיד, הקדוש ברוך הוא לא מרחם? לא, מסביר לך המהר"ל, ואם כי הוא יתברך עושה בוודאי רחמים הבריות. מכל מקום, עיקר המידה שהיא בתמידות הוא מידת הדין שבה מנהיג את עולמו. ולכך תמצא בכל מעשה בראשית, שם אלוהים, כן? בראשית ברא אלוהים, ויאמר אלוהים יהי אור, ויאמר אלוהים יהי רקיע וכו'. לפי שבראו בדין ומנהיגו בדין. רק ראו יתברך שאי אפשר לעולם לעמוד בדין, שיתף עם הדין מידת הרחמים. ומכל מקום הנהגה התמידית היא דין, לפי שהוא יושר, ודבר זה ראוי, ואומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, הוא עושה מידותיו, שהוא יתברך מנהיג בהם עולמו, רחמים. שהוא מנהיג, עולמו בתמידות ברחמים, ודבר זה הוא יציאה מן היושר מה שאין ראוי. עד כאן פירוש דברי הגמרא. כן? כלומר, מסביר לנו המהר"ל את הגמרא. בינתיים שום דבר עוד לא הזדעזע פה. התותחים עוד לא רעמו. עוד מעט זה יבוא. והרמב״ם... מה? בבקשה. אם אדם אמר מודים מודים, למה משתקין אותו? לכאורה צריך להמשיך את התפילה. לא, יכול להיות שיורידו אותו בטבע.
כן. זה נהג המהלך?
יכול להתבלבל.
ומה
זה התבלבל? כאילו אמר...
כן, אבל לא אכפת לנו ש... סליחה, אנחנו לא רוצים... אנחנו לא רוצים להעניש אותו. אנחנו רוצים להציל את הציבור. ולכן, כיוון שאנחנו רוצים להציל את הציבור, אנחנו פוגעים באדם שאולי לא מגיע לו. הלאה. והרמב״ם ז"ל כתב, אם תתמקד בדבר צדדי, כמו למשל השאלה הזאת, לא תוכל להבין דברי המהר"ל.
אז זה לא צדדי.
לא, זה צדדי בגלל שזה לא הנושא של המהר"ל. לכן, המלצתי, אם אתה רוצה להבין על מה אנחנו מדברים, תתמקד במה שהמהר"ל מתמקד בו. לא אמרתי שהשאלה שלך איננה חשובה, אני אמרתי, היא לא הנושא. המלצתי, אם אתה רוצה להתקדם בלימוד, תתמקד במה שאנחנו עוסקים. והרמב״ם ז"ל כתב, בספר מורה נבוכים, חלק ג', פרק מ"ח, כי טעם שילוח הקן, כי הביצים ששוכבת אימם עליהם. והאפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם ראויים לאכילה. קודם כל, ביצה שהתחילו לדגור אותה, לא כדאי לאכול אותה. מן הסתם, בכן, סתם ביצה היא מופרית. ובמיוחד אם התחילו לדגור אותה, וגם אם היא לא מופרית, אבל היא התחממה, הסיכוי שהיא ראויה לאכילה קטן. נכון? בגלל שהיא כבר לא טריה. תיקח ביצה, תחמם אותה, תראי אם היא ראויה לאכילה.
ביצה שיוצאת מתרנגולת היא חמה.
אז מה? הלאה. ועכשיו, כמו כן, לא, בסדר, נו. דבר נוסף, האפרוחים הם עדיין קטנים. אפרוח, מה תעשי עם זה? לא, לא, זה בסדר גמור. ועל הרוב, יש סיבה להניח הכל. כי מה שלוקח ברוב הפעמים, אינו ראוי לאכילה. זאת אומרת, מה אמרה לך התורה? ממילא, הביצים האלה, מה אתה הולך לקחת אותם? הסיכוי שבכלל תוכל להשתמש בזה הוא קטן. ואם אלו הצערים הנפשיים, חסה התורה עליהם בבהמות ובעופות, כל שכן בבני אדם. כלומר, אומר, בעצם מה שאומר הרמב״ם, זה בעצם שהתורה אמרה לך, תרחם. מילא, אם זה היה ביצה שבטוח ראוי לאכילה, אז היינו אומרים שצורכי האדם גוברים על על הצער של הבעל חיים. אנחנו הרי שוחטים גם בהמות. נכון? אבל אם זה צער שוודאי והרווח ספק, אומרת התורה תוותר. זאת אומרת שהתורה חסה על צערם של בעלי חיים. קל וחומר, צערם של בני אדם. ואל תקשה על אומרה מה אומר, על כאן ציפור יגירו החמך. הנה, אמר הרמב״ם בעצמו מקשה. הנה, יש משנה שאומר, האומר על כאן ציפור יגירו החמך, מי שתקין אותו. אם כן, אתה רואה שיש פה, שאסור להגיד את מה שאני אומר, שהתורה מרחמת. מה? אני קורא פה את דברי הרמב״ם במורה נבוכים, כן.
מה זה?
זה ציטוט מהמורה נבוכים שמביא המהר"ל, כן.
אני רק רוצה להבין מה הוא רוצה לומר. כאשר ישנה מצווה כלשהי שאין בה שום תועלת, בכל זאת עושים אותה?
לא.
אלא?
הרמב״ם מסביר מדוע התורה ציוותה לא לקחת את האם על הבנים. הוא אומר, בגלל שבדרך כלל אין מה להרוויח מהדבר הזה, וזה רק מצער את הבעל חיים המסכן. זאת אומרת שהתורה חסה על צערו של בעל חיים. בסדר? אז אומר, כן, אבל צער ודאי לא אכפת לנו כשיש גם רווח ודאי. כלומר, אני מוכן אפילו לשחוט פרה. כי אני בוודאי רוצה לאכול. אבל אם אני סתם, נגיד, אהרוג פרה בשביל הכיף, הדבר הזה איננו ראוי, נכון?
נכון,
ברור. ולא תקשה על אומרם, האומר על כד ציפור יגיעו רחמך. כן? הרמב״ם בעצמו אומר, מה קרה? הרמב״ם שואל, לא, זו אותה שאלה, נשאר. כן. אז מה יהיה עם דברי המשנה? כי הוא לאחת משתי דעות אשר זכרנו. רוצה לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה אלא רצון הבורא יתברך. ואנחנו המשכנו אחר הדעה השנייה, עד כאן. כלומר, אומר הרמב״ם, המשנה הזאת היא לא לפי שיטתנו. היא לפי השיטה שאומרת שלא צריך לחפש טעם למצוות. אבל אנחנו לא סוברים ככה, אומר הרמב״ם, אני נמשכתי אחרי הדעה השנייה, שיד רבה, ראוי לחפש טעמים למצוות, אז אל תקשה עליי ממשנה במסכת ברכות. תמוה מאוד, נכון? כך אומר הרמב״ם, עד כאן. ועל זה אומר המהר"ל, האמת, כי יש להפליא, הפלא ופלא על דברים אלו, לומר על משנה שנויה בלי מחלוקת, וגם היא שנויה בלשונה במסכת מגילה דף כ"ה, והמוראים פרשוה בטעמה, ולא ראינו ולא שמענו פוצה פה ומצפצף נגדה, ולומר על הכל שאינו הלכה. וכל שכן דבר שהוא מגיע לאמונה, עד כאן קושיית המהר"ל, קושיה ראשונה. אחר כך הוא יביא עוד קושיות. שלום.